רבנו הרמח"ל, פרק ט'. נדמה לי שהתחלנו את פרק ט', טוב, שאלתי עוד פעם אתה. הנה מפסידי הזריזות הם הם מגדילי העצלה. מפסידי הזריזות הם הם מגדילי העצלה. כן, והגדול שבכולם בקשת המנוחה הגופנית, ושנאת התורה ואהבת העידונים בתשלום כל תנאי. כן, זה מין פדנטיות. זאת אומרת שאדם רוצה שכל דבר יהיה מושלם. אז אם כל דבר יהיה מושלם, אז כל דבר במתינות. כל דבר במתינות, אתה לא מוכן להתפשר על דברים פשוטים. כי הנה אדם כזה, ודאי שתכבד עליו העבודה לפני בוראו כובד גדול. כי מי שירצה לאכול אכילותיו בכל היישוב והמנוחה ולישון שנתו ולא תורד, וימאן ללכת כי אם לא לאיתו, וכך יוצא בדברים האלה, הנה יקשה עליו להשכים לבתי כנסיות בבוקר, או לקצר בשעודתו מפני תפילת המנחה בין ה-40, או לצאת לדבר מצווה אם לא יהיה העת ברור. זאת אומרת, יש בתענוגות ובהקפדה על שלמות התענוג, יש גם הרבה, אפשר לומר, שיעבוד. האדם מאבד את העצמאות שלו אם הוא כל הזמן דורש שהתענוג יהיה מושלם. אז יאמר אדם, מכיוון שאני חייב שיהיה לי דובדבן על הקצפת, ילך ויחפש את הדובדבן הטוב ביותר שיש. ולשם כך, היא מוכן למצוא למקום רחוק, ולהשקיע הרבה, גם כסף, גם זמן, כדי שהדובדבן שיהיה על הקצפת, יהיה הדובדבן הטוב ביותר, וזה יעשה המון רושם בסעודה, במסיבה של החבר'ה. כן, מה אתה אומר? אותו דבר. אם אדם יאמר, אינני מקיים את המצווה, אלא אם כן היא בכל תנאיה וכל דקדוקיה, הוא עלול להפסיד את המצווה גם כן. כן, יאמר, תראה, אני הייתי מאוד רוצה ללמוד, אבל מכיוון שאני לא יכול ללמוד הכי טוב בגלל שחסר לי תנאי כזה וכזה, אז אני לא לומד. אז חבל על הזמן. כן? יאמר אדם, אני לא רוצה להציל את ארץ ישראל, כי מי אני כדי להציל? ימלא, יש אחרים שעשו את זה יותר טוב ממני, אז אף אחד לא יעשה בסוף. כן? כפי שראיתי שהיום מישות על הפתק בנושא הזה. כן? בכניסה לבית מדרש, תראו, מישות על הפתק. כן? על החשיבות של המסירות נפש למען ארץ ישראל. אז אף פעם אין לנו התנאים הטובים. יש ביטוי בנביא, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך. אז בהתהלכך, אומרים חז"ל בעולם הזה, בשוכבך בקבר. זאת אומרת, בקיצותי תשיחך לעתיד לבוא. זאת אומרת שבעולם הזה, אתה בעולם של הליכה. יש אפילו ביטוי בגמרא של שמואל. שמואל אומר, מימי לא כיוונתי בתפילה. אז זה לא כיוונת בתפילה. אם שמואל, גדול האמוראים, לא כיוון בתפילה, אז איפה אנחנו? אז הוא מסביר, רבי צדוק מלובלין, אין הכוונה שהוא לא כיוון בתפילה. אבל התפילה היא בהגדרה עמידה. זה לעמוד. ואין בעולם הזה עמידה. העולם הזה הוא עולם התנועה. אז אין במובן האמיתי בעולם הזה תפילה. ודאי שאדם צריך, בשעה שהוא מתפלל, להסיר את תרדות מחשבתו, ושליבו יהיה פנוי וכו'. אבל באופן אמיתי זה לא קורה. כלומר, זה לא קורה במובן המוחלט של המילה. ולכן, אין בעולם הזה אפשרות, גם את המצוות, כפי שאתה מאיר בצדק, לקיים בכל שלמותן הראויה. ואמרו חכמים, לא עליך המלאכה לגמור. ודאי שאדם צריך להשתדל, אבל אני אומר, אבל צריך לדעת מראש, אי אפשר לקיים את כל המצוות בכל מלות תנאיהן ודקדוקיהן. לכן יש אפילו תפילות כאלה, יהי רצון שתחשב לי התפילה שלי כאילו דקדקתי בכל הדקדוקים, כן? הראויים לדקדק ולכוון וכל הכוונות. אז מה שאומר כאן, אז קל וחומר בדברי הרשות, כן? שאדם מוכן לאכול, אבל כדי לאכול צריך שיהיה מפה על השולחן, ושאני יודע שהמזלג יהיה מצד שמאל והסכין מצד ימין, ובכלל עוד הרבה תנאים כאלה מההבלים שאומות העולם החדירו לתוכנו, אז אי אפשר ככה להתקדם. אז בוודאי שיקשה עליו להשכים לבתי כנסיות בבוקר, או לקצר בסעודתו מפני תפילת המנחה בין הארבעים, או לצאת לדבר מצווה אם לא יהיה עד ברור, כל שכן למהר עצמו לדברי מצווה או לתלמוד תורה. ומי שמרגיל עצמו למנהגות האלה, איננו אדון בעצמו לעשות הפך זה כשירצה. כי כבר נאסר רצונו במאסר ההרגל הנעשה טבע שני. וזה אחת הבעיות, כן, שתענוגות מלבד, ודאי תענוגות זה תענוג, אבל יש בזה שיעבוד, עבדות. אם אדם איננו מסוגל לוותר על התענוגות, אז הוא כבר באיזשהו מקום איבד את חייו, כן? כי מה הם חיים ללא עצמאות. ואומנם צריך שידע האדם, זה, אגב זה באמת טוב, למשל יש אנשים, האם יש אידאל לצום או לא? זה טוב לצום או לא? זה טוב לצום או לא? לא, זה לא טוב, זה רע. זה רע, מה פתאום לצייר את עצמו? אבל הצום לפעמים נדרש. לפעמים זה נדרש כדי לחפר על אבונות, או כדי להצטער על חורבן ירושלים. יש לנו צומות בתורה, לא? יש לנו במהלך השנה מספר צומות. לפעמים יש צומות שאדם גוזר על עצמו וכו'. מה האדם מרוויח מזה שהוא צריך לעבור דרך צום? הוא הרוויח מזה את יכולת העצמאות. הוא עצמאי ביחס לאוכל. הוא יכול לא לאכול. אם הוא הוכיח לעצמו שהוא מסוגל שלא לאכול, אז כשהוא אוכל זה קדוש. ואומנם צריך שידע האדם כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל ותורח. כן, פסוק? כי אדם לעמל יולד, ובני רשף יגביהו עוף. אבל זה אדם לעמל יולד. כן, אז דיברנו על זה כמה פעמים, שמציאות האדם בעולם הזה, זהו המרווח של זמן הנדרש כדי לקנות את זכות קיומו. לעומת המקובל היום בתרבות המערבית, שזכות הקיום זה מובן מאליו, ועכשיו אני רק צריך תוספת קיום. לפי תורת משה, במיוחד לפי הרמח"ל, זה הפוך. הקיום בתחילת דרכו של אדם זה בהשאלה, ויש לך כל החיים כדי להצדיק רטרואקטיבית את זה. מה? מה אתה אומר? אז שלא יהיה קיום, נכון, נוח לא יותר. באמת זה הרבה יותר נוח. נוח לא לאדם שלא נברא משל יורם. יש קיום גשמי? איפה הייתה קיום גשמי? זה לא קיום גשמי. הקיום הגשמי זה הגוף. הגוף יש לו קיום? הוא נתון. גם אם אתה לא תחיה, הגוף שלך קיים. נכון? המת. יש לו גוף. אז כל קיום אנושי בעולם הזה הוא רוחני בהגדרה. כשאני אומר אני, למה אני מתכוון? לנפש שלי, הנתונה בגוף. הגוף הוא מוגבל. הנפש שלי לא מוגבל. פחות, פחות מהגוף. מי אומר מה? זה טעות. זו טעות. מאיפה נובעת הטעות? פשוט, אומות העולם נקראים בשם אומות העולם. למה? למה הם קוראים אומות העולם? תגיד לי למה. כי הם בעולם. קוראים להם אומות העולם, כי הם בעולם. נכון? אם אתה אומר, מנורת בית הכנסת, למה אתה קורא לה מנורת בית הכנסת? כי בבית הכנסת, נכון? אז אותו דבר, אומות העולם נקראים אומות העולם כי הם בעולם. ואיפה אנחנו? יפה, אנחנו לא מהעולם. אז מה אנחנו עושים פה? אנחנו בביקור, נכון? זו התחושה הקולקטיבית של האומה הישראלית. עם ישראל נולד לא מטבע העולם, אלא נולד במקום שהוא לא מקום. מה? רגע. אז לכן, אצל אומות העולם, שיצירת האומות נובעת מהאינטראקציה עם הטבע, אז יש להם תחושה שפה זה הבית הטבעי שלהם. לכן, נוצרת אצלם השקפה כזאת, שהקיום הוא מובן מאליו. כן? אבל זה לא מובן מאליו. מה אתה אומר? העולם נוצר בשביל הקדוש ברוך הוא. כן, אתה יודע. מה? לא, לא. בעבור ישראל שנקראו ראשית. זאת אומרת, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם מישהו, אז הוא בורא לו מישהו לדבר איתו. נכון? אבל בעצם, הוא רוצה לדבר עם כל העולם כולו. אבל הוא צריך מישהו בעולם שיבין אותו. מי יכול להבין את ריבונו של עולם? מי שדומה לו. מה הקדוש ברוך הוא בעולם? הוא גר. אז צריך למצוא אומה שהיא גרה בזהותה הכללית, כדי שיהיה לו מי לדבר. מובן? זה מה שכתוב, כי גרים ותושבים אתם עמדי. אני ואתם אותו בורא. עכשיו, אבל איפה היינו? אני רוצה להביא לזה דוגמה, אני חושב שפעם סיברתי לכם. מה קורה לאדם שהולך לישון במכון מאיר אחרי הצהריים? סיברתי לכם, לא? כן? ומה קורה לו אחרי זה? כן, הוא קם בבוקר, כן, הוא קם אחרי רבע שעה ומוצא את עצמו בעולם אחר לגמרי. מוצא את עצמו פתאום תלוי באוויר, לא לקסמים, כן? מוצא את עצמו תלוי באוויר, ואז הוא רואה מעליו שמיים אדומים, וארץ כתומה, ועצים כחולים, ופירות לבנים. כן? שלושה שמשות, שני ירחים, ויצורים חומים, עם אנטנות שקופצים ועושים זיק-זיק. כן? אז מה התגובה שלו? מה הוא שואל? איפה אני? מה זה? מה אני עושה פה? איך הגעתי לפה? איך יוצאים מפה? מה רוצים ממני? נכון? כל השאלות הן טבעיות. אם הוא לא ישאל. ויגיד, זה נורמלי. מה אתה חושב על זה? שהוא לא נורמלי, נכון? עכשיו, ואני גיליתי לכם פעם סוד, הדבר הזה קרה, באמת, לכל אחד מאיתנו כשהגיע לעולם הזה. כלומר, כשהגענו לעולם הזה פתאום, פעם לא היינו כאן. הגענו לכאן, יש שמיים כחולים, לצערנו, ארץ ירוקה או חומה, עם עצים ופירות ודוברי עברית, שמש ירח, נכון? ואנשים אומרים, זה נורמלי להיות. זה מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. לפני כן לא היית פה. אז למה רוב בני אדם אינם שואלים את השאלות האלה? למה תוכנית אמונה לא מלאה במיליוני בני אדם? מסיבה פשוטה. שרוב בני אדם, כשהם הגיעו לעולם הזה, לא היה להם כוח לשאול. כשכבר הגיעו למצב שהם יכולים לשאול, הם כבר התרגלו. אז זה בדיוק מה שנקרא מפסידי הזריזות. כן, נכון?
כשהוא
יוצא
לעולם,
ושם
הוא בוחר.
נכון. ועכשיו הוא יודע גם למה. עכשיו. אז לכן, אם אנחנו מבינים שזה לא מובן מאליו להיות כאן, אז הקיום, אבל זאת חוויה שעם ישראל חווה אותה בצורה לאומית. כלומר, כאומה, אנחנו חווים את האי-נורמליות של מציאותנו בעולם הזה. אבל שאר העמים, אין להם בעיה כזאת. היפנים, הם מיפן, מימים ימים. ואין להם כל בעיה להרגיש שהם התושבים הלגיטימיים, הם המובנים מאליהם של האיים היפנים.
אנחנו
גר כאום, מה?
הם האומות כפרט לא מבינים, אבל כאומה אין להם את זה, בתור שאנחנו...
אני אומר שהאומות ככלל לא מבינים את זה.
כפרט,
האדם הפרטי יכול להרגיש גר בעולם הזה. יש הרבה גויים שמרגישים את זה, שבעולם הזה הם גרים. כן? זו תחושה של הזרות. כן? הפילוסופים האקזיסטנציאליסטיים כתבו על זה הרבה. כן? תחושת הזרות והנוכריות של האדם כלפי העולם. כי מאז האדם הפרה-היסטורי, יש גט בין האדם לבין הטבע. שמת לב לזה? כן? האדם הפרה-היסטורי, הוא והקוף והחתול, כולם מרגישים שייכים לאותה מערכת טבעית. מאז שהאדם פיתח את הטכנולוגיה והציביליזציה, אז האדם מרגיש נתק מהעולם הטבעי. ברור? אנחנו חיים בהיסטוריה מקבילה. ואז יש ניסיונות של התורות, של מפלגות הירוקים, להשיב את האדם בחיק הטבע. ברור? יש נתק כזה. אז לכן יש הרבה בני אדם שכפרטים מרגישים את הנתק הזה מן העולם, ולכן יכולים גם להגיע להכרה שיש להם נשמה שבאה מן העליונים. אבל כאומות, אדרבה, האומות הישויות הפוליטיות, הן מרגישות שהן תוצר של הטבע. בסדר? מה יצר את איטליה? חצי האי האיטלקי, הוא זה שיצר את איטליה ואת האיטלקים. מה שאין כן עם ישראל, שכאומה חי כגר, כי לא נולדנו בארצנו, נולדנו במצרים. ובאנו אל ארץ שבה היו כבר אנשים. כלומר, אנחנו לא מהטבע. קיצור. כן. יכול להיות, כן. זה יכול לגרום את זה. זה מה שאומר, שהכבדות של הטבע משכיחה את ריבונו של עולם. מה שאין כן. אם אתה כבר יודע מי הוא ריבונו של עולם, אז עד רבה, כשאתה בונן בטבע, אתה מגלה אותו. השאלה היא, מה קדם למה? כן, אנשים אומרים, גיליתי את אלוהים כי הסתכלתי בטבע. לא נכון. שמעת על אלוהים, אז גילית אותו בטבע. אבל, מה אתה אומר? כל מה?
כל החגים של...
גם וגם. כלומר, יש בתורה הפרשיות המצביעות על החגים כחגים חקלאיים, למשל, ויש פרשיות שמצביעות על החגים כאירועים היסטוריים, יציאת מצרים וכדומה. אמרת גם זה אני, זה אני מקבל, רק זה אני לא מקבל. כן? התורה אומרת, למה צריך לשמור שבת? או זכר למעשה בראשית, או זכר ליציאת מצרים. תלוי אם זה הדיברות של פרשת ויתחנן, או של פרשת יתרו. נמשיך הלאה. כן. לכן אומר, ואומנם צריך שידע האדם כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל ותורה. ולא ינהג בעצמו, אלא מנהג הפועלים, העושים מלאכה אצל מזכיריהם. וכעניין, מה שהיה אומר, אגירי דיומי ענה, דיומה ענה. כן, כלומר, שכירי יום ענה. מה זה אומר? למשל, אדם עובד אצל המעביד שלו, אז אסור לו לברך ברכת המזון. נכון? ככה הלכה. כי הוא גוזל את בעל הבית. אז כמובן, שלוש ברכות ראשונות של דאורייתא הוא חייב. ברכה רביעית, פטרו אותי. נכון? כך הדין, שאדם פטור מברכה רביעית של ברכת המזון, אם הוא עובד. או, עוברים תלמידי חכמים ליד בן אדם שעוסק במלאכתו. עומד או לא? כהלכה לא עומד. יעבור שם משה רבנו, לא יעמוד. למה? בגלל שהוא עכשיו משועבד למעבידו, והוא גוזל אותו אם הוא יעמוד בפני התלמיד חכם. בסדר? אז זאת אומרת שיש התייחסות רצינית, מוסרית, אל מלאכתו של אדם, אל המחויבות שלו כלפי מעבידו. אז אומר פה הרמח"ל, בשם הגמרא, בעצם אנחנו במעין מצב כזה כלפי ריבונו של עולם בכלל. וכדרך יוצאי הצבא במערכותיהם, אשר אכילתם בחיפזון ושנתם ערי, ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב. כלומר, זה חיילות. כן? זאת אומרת, תמיד הוא ערוך לאפשרות של יציאה מיידית למלחמה. עכשיו, כמובן, זה לא שהוא לא אוכל, זה לא שהוא לא ישן, אבל כשהוא אוכל, הוא אוכל תמיד מתוך חשבון. אני לא רוצה לאכול יותר מדי, כי אחר כך יהיה כבד ולא אוכל לצאת למשמרת. אני לא שותה הערב, כי יש לי מערב, ואם אשתה, אזדקק לשירותים. לכן אני לא שותה. זאת אומרת, תמיד יש חשבון כזה. זה נקרא שהוא פייטר. וכדומה. אז כמו, ועל זה נאמר, כי אדם לעמל יולה. מה? כן, יש פסוק, גם עמל בתורה, לא רק. כן, שמה כתוב, איני יודע אם לעמל מלאכה, או לעמל פה. גם על פה או לעמל מלאכה. כשהוא אומר, כי הכף עליו פיהו, יודע אני שלעמל פה. אז זה לא בא להגיד שאין עמל מלאכה. אבל יש משהו שמייחד את האדם משאר בעלי חיים, זה שיש לו עמל מיוחד דרך הפה. איני יודע אם עמל תורה או עמל שיחה, כשהוא אומר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יודע אני שעמל תורה. זאת אומרת, יש משהו ייחודי לאדם, מלבד המלאכה ומלבד השיחה, עמל תורה. ועל זה נאמר, כי אדם לעמל ידעו, שירגיל עצמו על זה הדרך, ימצא העבודה קלה עליו ודה. זאת אומרת, ההפך מהמקובל. כל זמן שאתה כל זמן שאתה אוהב את המנוחה, אז העולם הזה קשה. כי בעולם הזה יש הרבה תרחה. גם מבחינת המחויבות שלך כלפי המצוות, אבל גם בלי זה. עצם המחויב, עצם זה שאתה בעולם הזה, זה מטיל עליך כל כך הרבה מעמסות, שאוהב המנוחה, בשבילו זה גהינם מה שהולך. מה שאין כן, אם מלכתחילה אתה מבין שאתה פה בקורס, לקראת השגת מטרה, אז ממילא כל העולם הזה הופך להיות קל שבקלים. שהרי כל האתגרים של העולם הזה, עד רבה, הם הנדרשים כדי להביא את האדם להשלמת משימתו. אז הוא מרוצה, הוא שמח. אז אין דבר שכבד עליו. אדרבה, זה יותר קל, זה מה שאומר. אין, הוא אומר. כשירגיל עצמו על זה הדרך, ימצא עבודה קלה. עליו לוודאי. כיוון שלא יחסר בעצמו ההזמנה והכנה אליה. זה כמו אדם שעושה קורס בצבא. אם האדם כפו אותו להיכנס לקורס הזה, אז כל מסדר זה בשבילו נורא בעיה. הוא היה מאוד רוצה להישאר עוד במיטה. או להגיע לשקט. או להתקשר הביתה. אבל אם הוא בא לקורס הזה מרצון, כי הוא מעוניין מכל מיני סיבות לעבור את הקורס הזה, אז כל משימה ומשימה של הקורס הזה אהובה עליו, כי הבן שהיא מכשירה אותו לקראת הדבר הזה. נכון, מה זה? חודש זה הרבה מאוד לעומת כל החיים. לעומת זה, החיים כולם, מה זה לעומת הנצח? אז הרבה יותר קל. בסדר? זה מה שאני... כן, כיוון שלא יחסר בעצמו ההזמנה והכנה אליה. ועל זה, אגב, באמת, הגמרא אומרת לגבי זקנים. זקני עמי ארצות, ככל שמזקינים, דעתם מתפשת עליהם. נים טיפשים. הזקנים, נים טיפשים. מה? אה? זקני תלמידי חכמים, ככל שמזקינים, דעתם מתוספת עליהם. נכון? זאת אומרת, יש יותר ויותר תוספת דעת. מדוע? כיוון שהוא מרגיל את עצמו לראות ב, ב, בדעת ובחוכמה דבר שראוי להתעסק בו, אז מלא אין, אין, אין זקנה, יש תוספת חוכמה. או, לכן תמיד ראוי כשמעמידים מישהו זקן בתפקיד כלשהו, שהוא ייתן שכר. כן, למשל, נשיא, ראש ממשלה, חדובי צד. תמיד לשים תמיד חכם, אם כבר אתה לוקח זקן.
נו.
כן, כן, בדרך. אותו סימן. חוכמה בגויים, תאמין. אצלם דרך ההתקשרות אל השם. זה דרך החוכמה. אכן כן. ועל זה נאמר, וכשירגיל עצמו על זה הדרך, ימצא עבודה קלה עליו. ודאי. כיוון שלא יחסר בעצמו ההזמנה וההכנה אליה. ועל זה הדרך אמרו זיכרונה מברכה, כך היא דרכה של תורה. פת במלאכת אוכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. כן. לא שזה הכרחי, אבל זה טוב. זאת אומרת, זה טוב שהאדם יתרגל לא להזדקק בתענוגות. שאם לא כן, קשה ברגע שיחסר לו דבר אחד, קשה לו מאוד. מה? לא, זה לא אידיאלי, זה מה שאמרתי. כך היא דרכה של תורה, תהיה מוכן גם לזה. יזדמן לך. לא. גם אם, כך היא דרכה של תורה, שגם אם אתה צריך להגיע למצב שתאכל פת במלח ומים במשורה ולארץ ישן, תלמד תורה. הרי מה המשך הפסוק, מה המשך הדבר שמה שחזר? ובתורה אתה עמל. גם כשאתה מצב כזה, בתורה אתה עמל. אבל לפי זה, מי שזה נזדמן לו, שישמח. שישמח כי בזה הוא למד לעבור מצבים בשמחה. מצבים קשים בשמחה, לעומת זה, המפונקים, אז ברגע שיחסר דבר קטן ביותר, עולמם קשה להם ביותר. כן. שהוא כלל הרחקה ותכלית מן המנוחות והעידונים, זה אם כן הנקודה הראשונה. כן? כלומר, אהבת התענוגות. אהבת התענוגות מפסיד, זה מפסיד את הזריזות. עוד ממפסידי הזריזות הוא רוב הפחד וגודל המורא מן הזמן ותולדותיו. זה כבר נושא אחר. זה לא דווקא מתוך דבקות בתענוגות, אלא זה מצד הפחד. רוב הבעיות הפסיכולוגיות זה פחד. רוב הבעיות. האדם ירא מן הבלתי נודע, כי האדם מוכן לסבול הרבה ולהישאר במצבים קשים ביותר רק בגלל שזה מצב שהוא מורגל בו. זאת אומרת, יש הרבה פעמים דפקטים בדרכי החשיבה, שיאמר האדם, נכון, זה מאוד אפקטיבי, תבנית החשיבה הזאת שלי, אבל זה מה שאני רגיל. ולפעמים יש לי גם הישגים דרך הצורה העקומה הזאת. מה שאין כן צורה אחרת, יותר ישרה של חשיבה, אינני מכיר, ואינני יודע איך עושים עם זה. אני מפחד מן הבלתי נודע. אז תן לי להישאר בבוץ, לפחות בבוץ זה חם, זה נעים, גם לא צריך להתרחץ, כן? איפה, גם לא מפרים לי. אז תשאיר אותי בבוץ. אז מה שאומר כן, זה רוב הפחד. מפסידי הזריזות הוא רוב הפחד וגודל המורה מן הזמן ותולדותיו, כי פעם גירה מהקור, או מהחום. למה לא יצאת אל בית המדרש? תשמע, יקר. או איך אפשר היה לצאת, היה כזה חמסין. ופעם מהפגעים, שמעתי שיש פיגועים, התראות, וזה, מוסיקה. ופעם מן החולאים, ופעם מן הרוח, וכן כל כך יוצא בזה. הוא העניין שאמר שלמה עליו השלום, אמר עצל, שחל בדרך, ארי בין הרחובות. וכבר גינו חכמים מזכרונה מברכה העמידה הזאת, ויחסוה אל החטאים. ומקרם מסייעם תכתיב, פחדו בציון חטאים, אחזה רעדה חנפים. עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו בראותו אותו מתפחד, חטאה את. אם אדם מלא יראה, סימן שהוא מלא חטא. כן. הזמן הכוונה העולם, תולדותיו, האירועים שלו. יש כל מיני דברים שקורים. יש הרבה הרבה דברים. לך תדע. האם כדאי להשקיע בבורסה? אולי תהיה התמוטטות. אז אולי כדאי לא להשקיע. כן, אני לא אשקיע. בקיצור, כל הזמן חשות כדי. כן, מה אתה אומר? למה הוא לא מזכיר? כי הוא הזכיר את הראשון. הראשון זה אהבת התענוגות. נכון? עכשיו הוא מדבר על הפחד. זה הכל דבר אחד. נכון. הוא לא יכול להזכיר שני דברים באותו זמן. אז הוא מוכרח להזכיר דבר אחד. פחד זה דבר השני.
לא, אבל זה שורשים, כי הוא יש את ההצלח, מזה יוצא שלוש סעיפים.
למה הוא לא נתן את זה בכותרת? זה מה ששואל, למה הוא לא כתב כותרת? מפסידי הזריזות שלושה הם, נכון? ככה היה צריך לעשות.
מפסידי הזריזות שלושה דברים,
אז זה מה שאני מסביר לך. מה שהוא כתב בהתחלה זה רק אחד, מגדילי ההצלה. עכשיו אני אסביר לך, מה הם מגדילי ההצלה? שלושת אלה. עכשיו הוא אומר, יש עוד דבר, שזה הפחד. בסדר? אז כאן הוא מדבר על הפחד. אז מה שהפחד זה סממן של החטא. מה זאת אומרת אחר? ההתכווצות של האדם כלפי עצמו. הוא מתכווץ. יש איזו הפניה של עצמו אל עצמו. ואז יוצר קליפה בלתי חדירה. זה החטא. זה הגדרה של חטא. כי חטא זה פספוס. במקום לזרום עם החיים, הוא לא חי, הוא חטא. חטא בגימטריה חי. נכון? אבל מה ההבדל? שאת היוד הפרדת לתת ואלף. כלומר, את הענפים מן המקור. זה הכבל. מה שאין כן, אם הוא בלתי חוטא, אז הוא חי. כלומר, זרימת החיים עוברת בשלמות דרכו. כן. חי, כן? למה לא חושב? זה פשוט מידת הזהירות. מידת הזהירות הייתה לבחון כל דבר שהוא עושה, האם זה טוב או רע. ועד רבה, כיוון שיש פה זהירות, כמו בחינה אם זה טוב או רע, הוא יכול לזרוק. פשוט מאוד. ומן הזהירות שלא להיזהר מדי. אלא על זה נאמר, אגב, זה, איפה זה כתוב שם הנושא הזה של משהו שאחד החכמים אמר לתלמידו שהוא חוטא? הם היו בשוק בטבריה, בשוק הנקרא ציון, כן, אחרי כבר פחדו בציון חטאים, יש שם שוק בטבריה הנקרא ציון שהוא השוק של הזונות, והוא ראה שהתלמיד מתיירה, כלומר, אם אתה מתיירא, סימן שאתה חוטא. מה זאת אומרת? לפי ההקשר. סימן שיש לו נטייה לזנות, ולכן הוא היה מלא יראה. זה מאוד מעניין. הוא פחד מן הזנות. כלומר, הוא היה באווירה, הוא נכנס לאווירה של מקום של, 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 של חטא, אז זה זעזע את נפשו. כלומר, אם אדם נמצא במקום, כלומר, אם יש יראה יתרה מפני העריות, מפני יצר הרע, סימן שיש כבר באדם נטייה יתרה לדבר הזה. לכן, המלחמה נגד יצר הרע, במיוחד יצרה דעריות וזנות, זה לאו דווקא על ידי תוספת מחיצות ושמירות, אלא על ידי יצירת הגבורה. פעם היה ישיבת מרכז הרב, הייתה במאה שערים. אין אדם הזה, קוראים לזה בית הרב, ברחוב הרב קוק. אז הייתה שם ישיבת מרכז הרב. והרחוב הזה הוא רחוב קצר, שסופו זה כיכר ציון בירושלים. מדהים, כל דבר. כיכר ציון היה באותם הימים המרכז של הזנות בירושלים. ואז תלמידי הרב צבי יהודה אמרו, אי אפשר להשאיר שם את הישיבה, זה בלתי נסבל. כן? יותר מדי קרוב, למקום של פשע, אי אפשר. והרב צבי יהודה התנגד בכל תוקף, ואמר, צריך שתהיה גבורה. כן, אתה לא תחנך את היצר, אתה לא תחנך למלחמה ביצר הרע, עלי שתרחיק. ככל שלא תהיה, ככל שלא תחטא, כך ממילא תוכל להיכנס בכל מקום, ושום דבר לא יפריע לך. זאת אומרת, אם למשל, אדם הולך ברחוב, רואה אישה.
מיד מפנה את הראש כך.
יש משהו לא נורמלי. זה לא רק לא נורמלי בגלל שההתנהגות היא חסרת דרך ארץ, היא מוגזמת. זה סימן שהעניין של העריות תופס משקל כבד מדי אצלו. זה העניין. כן? מה? מכיר אני? אישה צדקת, שפעם אחת ראתה ברחוב מישהו שעשה ככה. כן? היא תפסה אותו. ואמרה לו, תסתכל עליי ותחשוב על הקיר, במקום להסתכל על הקיר ולחשוב עליי. כן. אנשים יגידו, יש הלכה ככה, הלכה ככה. לא מצאנו הלכות מדויקות בענייני צניעות. יש הלכות, לא אומר שלא. כן? אבל בענייני צניעות ההלכה היא השאירה איזשהו מרחב אפור מסוים, כי לפי עניינו של האדם. זה הכבוד. כן? בגלל שזה באמת תלוי לפי, לפי מעלת האדם וקדושתו. כן. זה אידיאל להיות גדול. זה אידיאל להיות זריז, וממילא הכניסה לכל מקום לא תפריע. ברור? מה? נכון, יש בגמרא דיון לגבי שני תלמידי חכמים, לא זוכר, שני המוראים הלכו בדרך והגיעו לצומת דרכים. צומת אחת, דרך אחת עברה ליד עבודה זרה, צומת אחרת עברה ליד בית של זנות. וטוב, אם יש שתי דרכים, אחת כשרה והשנייה לא כשרה, אז אתה הולך בכשרה. כן? זה הדין. כן? שהרי אם לא כן, יש איזה פשיעה, אומרת הגמרא. הרי יש מקום, אתה יכול לעבור לא ליד בית עבודה זרה, ואתה בכל זאת עובר, זה לא בסדר. אבל אם פה, בכל מקרה, יש או זה או זה, מותר לעבור, רק התבקרו לאיפה יותר טוב. אז אחד אמר, בוא נעבור ליד בית עבודה זרה, ולא איפה שיש זנות, כי היצרה דה עבודה זרה חלש בדורנו. השני אמר, לא, בוא נעבור איפה שיש זנות, ככה נקבל שכר. איזה סוגיה בגמרא? שמה? אמרנו פה. אבל מי אמר שזה יותר טוב? עבודה זרה יותר חמור מגילוי עריות. יכן יש צד לכאן וצד לשם. בסדר? מה? נכון, אסור ללכת ליד מעורב. אסור ללכת ליד מעורב, נו הזמן.
כן, אבל הוא לא יסתכל, הוא לא בעניינים בכלל, לא...
אם הוא כבר נזדמן לשם, שלא יסתכל. נכון. מעשה פעם באיזה בית כנסת, שבו עבר ספר תורה ליד עזרת הנשים. ידעו אצל הספרדים, ברגע שספר תורה עובר ליד מחיצה, פתאום כל הנשים שולחות ידיהם ונשקות את הספר תורה, נכון? מה? מורידים את הבילון ו... אז למעשה, אני לא הייתי שם, אבל סיפרו לי. שהיה שם היה איזה בעל תשובה, עשה מזה סקנדל. אמר, זה לא בסדר, התחיל להקציץ כל הבית כנסת. טוב, שאלו את הרב, מה כבוד הרב אומר? הוא אומר, אני הייתי עסוק בתפילה. זה השאלה, מה מעסיק את האדם? גם זה. הרי אם כל מה שמעסיק לך כל היום כולו, זה מה עורך השרבול, סימא שמה ממלא את הראש שלך כל היום. יש בעיה. סיפורים ישר בי, ברוך השם. מה?
השניים שעברו את הרער, ואולי זה יכול שזה מנוח.
זה קשור לנייר?
כן, כן.
נו, אז תגיד את זה מהר. בזריזות, כן?
עברו את הנער, והייתה בחורה, ובצד אחד, ושניים עברו את הנער, אז הם היו שני כמרים אולי, או שני נזירים, עוד נזירות אותו, שם אותה על הכתף, והעביר אותה את הנער.
נו, זו.
אז הם המשיכו ללכת, עברו את הנער, והוא אחרי שעה, ממש אחד הנזיר שלי, אני רעש מאוד מהעניין, ולא לא, אבל אנשים נזירים, למה אתה עושה את הדבר כזה?
אבל
אני
עברתי
את
התנ"ך,
אתה ממשיך ללכת
איתה את כל הדבר. זה עניין של חטאת. כלומר, הפחד גם מחליש את העמידות של האדם לפני יצר הרע. צריך לדעת את זה. רוב הפחד. כל כך לפחד. אז מה שאומר כאן, ואלה על זה נאמר, בטח בשם, ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. כללו של דבר, צריך שישים האדם את עצמו ערי בעולם וקבוע בעבודה. יתרצה ויסתפק בכל ענייני העולם במה שיזדמן לו. ויקח מן הבא בידו, ויהיה רחוק מן המנוחה, וקרוב למלאכה ולעמל. ויהיה נכון ליבו בטוח בשם, ולא יירא מתולדות הזמן ופגעיו. עכשיו באה קושיה, קושיה ההלכתית, על כל מה שהוא אמר עכשיו. כן, וזה אני שמעתי את הקושיה הזאת הרבה פעמים, כל מיני יהודים אומרים, אסור להסתכן. זה מסוכן, זה זהירות, ונשמרתם. כמו שאחד אמר לי, אני מעדיף ללמוד תורה בבני ברק, ולא בקריית ארבע, ששם אני עובר על מצוות עשה של ונשמרתם. כן. אז שמה תאמר? הרי מצינו שחייבו חכמים, הנה יש פה תירוצים, כל דבר. שחייבו חכמים בכל מקום שישמור האדם את עצמו שמירה מעולה ולא ישים עצמו בסכנה אפילו צדיק ובעל מעשים ואמרו הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים מה זה צינים? צטננויות פחים? זה מכשולים נכון? אז זה בידך הכל בידי שמיים אבל זה אל תסמוך את הקדוש ברוך הוא תלבש סוודר ואל תשכח גזר זה מצוין לעיניים זאת אומרת, שצריך לשמור את עצמו, נכון? אם אדם שומר את עצמו יותר מדי, בסוף הוא יהיה חולה. כי ברגע שהצעיף קצת יזוז, הוא יעשה אפצ'י. ומקרא כתוב, נשמרתם מאוד לנפשותיכם, הרי שאין להחליט הביטחון הזה על כל פנים, ואתם אמרו, ואפילו לדבר מצווה, באמת שאלה כללית, באמת, שיכולה להיות לא רק שאלה יצרה, שאלה אמיתית. מתי צריך האדם להימנע מפני הסכנה? מתי צריך האדם לקחת סיכון? שאלה. שאינו כן, מה זה גיבורים? צריך שיהיו גיבורים, לא? הרי שאין להחליט הביטחון, דה, כי יש יראה ויש יראה. יש יראה ראויה ויש יראה שוטה. יש ביטחון ויש כוללות. כי הנה, האדון ברוך הוא עשה את האדם בעל שכל נכון וסברה נכוחה לשינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים המזיקים אשר נבראו לאנוש תרשאים ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך החוכמה ויפקיר עצמו לסכנות הנה אין זה ביטחון אלא הוללות פשוטים כן אם אדם לא חוגר או לא בודק את הברקסים וכדומה והנה הוא חוטא במשהו נגד רצון הבורא יתברך שמו שרוצה שישמור האדם את עצמו, ונמצא שמלבד הסכנה המוטבעת בדבר אשר הוא עלול אליה מפני חסרון שמירתו, הנה עוד הוא מתחייב בנפשו, בקום עשה בחטא אשר הוא חוטא, ונמצא החטא עצמו ויהיו לאנש. ואולם, השמירה הזאת, וזאת היראה המיוסדת על הנהגת החוכמה והשכל, היא הראויה, שעליה נאמר, ערום, מלחפם, ראה רעה, ונסתר. כלומר, הגנה הסתיר את עצמו. ופתאים עברו ונענשו. אך היראה השוטה היא, שיהיה האדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות, ויראה על יראה, ועושה משמרת למשמרתו, באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה. זה פה הקריטריון הראשון. אם השמירה גורמת ביטול תורה ועבודה, עבודה כאן עבודת השם פה בהקשר הזה, אז זה יראה שוטה. כן. סליחה, מה?
יש צד לשאול
את
השאלה הזאת,
זה מבנה השערים?
ממש
מבנה השערים, צריך להבין.
אין כאילו
מקפידים
ולא
מסתכלים ולא מסתכלים. ודאי שלא צריך להסתכל. ודאי שלא קוראים את השערים. ודאי שצריך לא להסתכל. מה, אם יש אישה לא צנועה, מה, אתה צריך להסתכל? מותר להסתכל? מה פתאום? צודקים. מה בעיה? כתוב שתלמידי חכמים מצמצמים ראייתם. אני לא יודע. מי שמקפיד יותר מדי, זה לא בסדר. תראה, מה שאתה אומר כאן זה מבחינת עדות שהיא אתה יכול להזימה. בגלל שאם אתה לא מביא מקרה ספציפי, אז אני לא יכול להגיד לך אם זה נכון או לא נכון. כשאתה אומר, הם עושים כך. כן? לא? צריך לבדוק. מי אחרי זה?
לא נשאל שאלה
בו. הפרדה באוטובוס. מי אמר שצריך להפריד באוטובוס?
שאלה,
זה לא מוגזם. זה מוגזם. הם עושים. אני לא יודע אם הם עושים. אני לא יודע, תפסיק לדבר לשון הרע. גם אני צריך להגיד לך, אני רומז לך, ואני רומז לך, אתה מכריח אותי, אחר כך להגיד לך בציבור, שאסור לדבר לשון הרע, זה איסור דבר הזה. כן. אבל אתה אומר, עכשיו, האם זה טוב להפריד באוטובוס? לא נגיד שמישהו עושה, אני מאמין שאף אחד לא עושה את זה. עכשיו בוא נדאוג, אם מישהו היה עושה, האם הדבר הזה הוא רצוי? התשובה היא, לא. היה לה, זה כבר שונה בעיוולתו. אני אמרתי לו שאסור לדבר ככה, ואתה ממשיך. נכון? הלאה. אז כן, יש דברים שצריך לראות. יש גם כמובן לפי מצב הדור. לפעמים יש דברים שמקפידים יותר אחד. כן, אז כתוב בגמרא שרב הגיע לעיר תת-תלפוש. העיר כזאת בבבל, תת-תלפוש. והוא שמע אישה ששואלת את חברתה כמה חלב צריך לשים בעוף. אז הוא הבין שבמקום הזה לא מקפידים כל כך על בשר בחלב, אז הוא אסר את הכחל. מה זה כחל? עטינים של פרה. מותר לאכול עטינים פרה, אבל הוא ראה שהמקום פרוץ בדיני בשר בחלב, אז הוא אסר אפילו לאכול עטינים, בגלל שיש בזה טעם של בשר בחלב. כן. איפה זה כתוב שצריך להפריד?
לא, בסדר, אבל מי שעושה, הוא לא עושה דבר שלילי, הוא לא עושה...
מי אמר שזה לא שלילי? מי אמר שזה לא שלילי? כשאתה מוסיף שמירה על שמירה, אתה מרגיל את האדם למחשבה, להחלשת האישיות. החלשת האישיות גורמת לפרצה יותר גדולה של היצירה. לפרצה יותר גדולה של היצירה. גם זה, כלומר, אם אתה אומר לאדם, אל תהיה טבעי, אז זה מתנקם בסופו של דבר באיזשהו מקום של הנפש. מה? אני חושב שזה לא טבעי. דעתי האישית.
אז מה עם הצעיף?
האם יש איסור לשבת ליד אישה? סתם ככה. האם אסור לשבת ליד אישה? מותר. זה הכל. עכשיו, אם היא האישה לא צנועה, אז משהו אחר. או אם אדם רוצה להחמיר על עצמו, ראוי. אתה לא יכול להגיד אסור. אתה לא יכול לבנות סדר חיים חברתיים שבנוי על חומרה. אתה באופן אישי כן תחמיר, לא אכפת לי, אפילו אני מעודד את זה. תחמיר, אל תשב ליד אישה באוטובוס. אבל אם אתה מכריז שכך ראוי לעשות, אז אתה בעצם בא ואומר שכך הדין, ושמי שלא עושה את זה הוא לא בסדר. ואז אתה מעוות את כל הטבעיות של החיים. איך אתה רואה? יהיה כל הזמן כתוב? זה כתוב ככה באוטובוס ועל כל מושב, אנחנו מפרידים, אבל זה לא הלכה, הוא רוצה לראות. כן. כן. יש שאנחנו שייכים לכלל ישראל. אין דבר כזה לעשות חברה בתוך האומה. כתוב, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. נכון? טוב, כן. כי שם יש סכנה. אני אספר לך סיפור על החזון איש. החזון איש פעם בא אליו איזה יהודי שגר ליד לטרון. באותם הימים היו חדירות של פדאיון, היו חודרים. אז הוא שאל את החזון איש, האם עדיף שאני אבוא לגור בבני ברק מפני הסכנה? אמר לו החזון איש, אם אתה תעבור לבני ברק, אז הפדאיון יגיעו לבני ברק. יש לי הרבה, שאדם צריך להיות נורמלי. זה נורמלי לגור בעיר שבה אני גר, זה לא נורמלי לברוח ממנה, אלא אם כן יש סכנה מיידית וממשית, הייתה חדירה, תברח. טוב, נמשיך הלאה. כי מקום, אך היראה השוטה, והכלל להבחין בין שתי היראות, ומה שחילקו חכמים זכרונם לברכה באומרם, אחד, ישכיח, הזקה, שנה. איפה ששכיח הנזק, זה שונה. על מה זה נאמר? על שליחי מצווה. כן, יש לנו כלל, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אומרת הגמרא, לא תמיד. לפעמים שלוחי מצווה ניזוקים במקום ששכיח הנזק. הזק מצוי. כי מקום שההזק מצוי ונודע, יש לי שמה. אך מקום שאין ההזק נודע, אין לראות. גם לא לראות. ועל כיוצא בזה נאמר, רעותה דלה חזנן, לא מחזקנה, כלומר רעותה הכוונה החלשה שאנחנו לא רואים, אין להחזיק ששם יש אותה רעותה. זה בדיני טרפה. כן, כלומר יש 18 טרפות באופן בסיסי, יש יותר מזה, יש 72, אבל באופן בסיסי בהלכות טרפה יש 18 טרפות. והבודק אחרי שחיטה צריך לבדוק את הריאה, לראות שאין נקב בריאה. אז למה לא בודקים את כל השאר? אומרים, מן הסתם זה לא... אין בעיה. מן הסתם אין בעיה. רעותה, דלה חזנה, לא מחזיקינה. אני לא צריך לבדוק את כל הפרפות, רק אחת שהיא מצויה, זה הנקב בריאה, מה שלא מצוי, לא צריך. כדי שאם תמצא, תדע שזה טרף. לא, אתה לא בודק, אבל אם ראית. ראית. כן, למשל, נקובת קרום המוח. כן? אתה בא, רוצה לאכול את המוח של הבמה, פתאום אתה רואה נקב בקרום המוח. אתה יודע שהיא טרפה. לכתחילה אתה לא צריך לבדוק. והראיה מקורבן פסח. שבקורבן פסח כתוב, והעצם לא תשברו בו, ואי אפשר לבדוק את המוח בלי לשבור את הגולגול. נכון? אז מכאן שהתורה לא דרשה ממך לבדוק את זה. אם זה נודע לך שאכן יש שם נקב בקרום, אתה... או למשל, צריך להקריב קורבן עולה. איך אפשר להקריב קורבן עולה? אתה אף פעם לא בדקת את הטריפות. תבדוק לפני שאתה מכיר. לא, אתה מניח שזה בסדר.
אותם הריאה.
לא, אז הריאה זה מצוי. לא, מפשיטים, מפשיטים, חותכים.
ואם הריאה היא יחובה, אז
טוב. כן, אז הבמה טריפה.
כן, בדיוק.
המציאות. המציאות קובעת.
יש שאומרים בעצם את הגדים, אז כולם מותקים את זה.
כן, ויש בצומת הגידים זה מצוי גם. עכשיו, אבל זה באוף, אין צומת הגידים בבקר. כן. אך מקום שאין איזה, ועל כך עושה בזה נאמר, יהודה להחזנן, למחזיקנן, ולא לחכם אלא מה שאין הברואות, הוא עצמו עניין הפסוק שבנו למעלה, ערום רעה רעה ונסתר. האינו מדבר אלא בנסתר מן הרעה אשר רואה. לא ממה שיוכל להיות, שיהיה אפשרי שיבוא, והוא ממש עניין הפסוק שהזכרתי למעלה, אמר עצל, שחל בדרך וגומר. וחכמים זכרונם לברכה פרשו העניין כמין חומר, להראות עד היכן מגעת יראת ההבל להפריש האדם מן המעשה הטוב. ואמרו, שבעה דברים אמר שלמה בעצל, כיצד? אמרו לעצל, הרי רבך בעיר, לך ולמד תורה ממנו. אין הזדמנות. והוא משיב אותם, מתיירא אני מן הארי שבדרך. יש אריה. אם רבך בתוך המדינה, אומר להם, מתיירא אני שלא יהיה ארי בין הרחובות. כלומר, במדינה הכוונה, בשכונה הקרובה. אומרים לו, הרי הוא בתוך ביתך. אומר להם, אם אני הולך אצלו, אני מוצא הפתח נעולה. הוא עין שם. הלמדת שאין היראה גורמת שיתעצל, אין היראה גורמת שיתעצל, אלא העצלה גורמת לו שיתיירא. זה ההבחנה דקה. וכל הדברים האלה, הניסיון היומי יעיד עליהם. ממה שכבר פשוט הוא ורגיל ברוב המון בני האדם, אשר זה דרכם כסל למו. הוא משכיל על הדבר, ימצא היבט לעמיתו ודעת לנבון הכל. וכבר נתבהר עניין הזריזות באור שעכשיו היותו מספיק להערת הלב, כלומר להתעוררות. והחכם יחכם ויוסיף לכך. למדנו אם כן שני מפסידים לזריזות, כן? המפסיד האחד אהבת התענוגות, השני היראה, כנגד חסד ודין. כן. כן. בכל מקום שכיח חזקה? איך הגעת פה לשיעור הזה? יצאת מהמחות באת לפה. לא פחדת?
זה מחוץ לישיבה.
מחוץ לישיבה. מה זה שכיח חזקה?
לא, אני אומר, כשאתה הולך רחוב, זה עזק השני גם.
זה שכיח? מה פתאום? אני אומר לך, אני היום באתי מהבית שלי למכון מי. לא חשבתי שאני עושה עבירה בזה.
זה קשני, זה לא מה שאתה עושה עבירה.
לא, אחד שכיח איזה קשני.
זה לא מה שאתה עושה עבירה.
אם אני הולך להסתכן במקום שמצוי העזק, ודאי שאני עבר יד, זה לא בסדר, היא נשמחת מאוד לנפשותיכם.
כי אני יכול לקחת את זה ולהגיד לך, לא, אם ככה,
אז אתה יכול למדרחוב. למה שלא הולכת למדרחוב?
אני אין לי בעיה, אני רוצה
למדרחוב. לא, מה רבה מדרחוב? לא הבנתי. אם יש סכנה במדרחוב והיא מצויה, ידוע לך שיש התראה, ושכבר היו שם שלושה פיגועים ומתכננים את הרביעי. טוב, בסדר. תחכה שצהל יעשה שם שצריך, שישמור על המקום, שזה יהיה בדיקת ביטחון, אז תלך. אבל סתם ככה? כן. המציאות.
אם אדם הולך לרחוב החלונות באמסטרדם, הוא יודע מה הולך לראות שם, זה שכיח חזקה.
נכון.
הוא נותן באמסטרדם באיזה...
מקום שבו הרעה מצויה, כן? שבו יש גילוי עריות, או שיש חברה רעה מקולגלת, אז אדם לא ילך לשם.
אבל יכול לבוא בן אדם להגיד, תחנה מרכזית בירושלים.
חוב הנשמות התיאוריות.
אני מבין את השאלה שלו קצת, גם לי שאלה דומה. בתחנה המרכזית בירושלים מסתובבות בחורות...
אז אתה לא הולך לשם.
אבל אני צריך לקחת אוטובוס.
אתה חושב שזה מותר.
זה חזקה או זהו?
לא, זה מותר. זה מותר. מקום שאין דרך אחרת, הגמרא אומר שמותר. אין דרך. מה? וזה מקום לא צנוע וזה? אז אל תלך.
ישובים בארץ ישראל.
מה? אז השאלה...
בשביל לא זה מפתח את דרכת התפורה. ואומר, תדע לך שאתה צריך...
לא, כי שם אני לומד תורה, זה מה שהיה שם בישיבת מרכזה. שם למדו תורה, זה מקום הישיבה. כן? זה כמו שהיה שם רבי מאיר, שהתרחץ במרחץ של אפרודיטי. זה עבודה זרה. כן? אז אמרו, מה זה אם אתה מתרחץ שם? הרי יש שם פסל של עבודה זרה. הוא אמר, אני לא באתי אליה, היא באה אליי. כלומר, אני הייתי מתרחץ פה תמיד. יום אחד החליטו לשים שם פסל של עבודה זרה, ובזה אני אפסיק להתרחץ. שהם יורידו. כן? ככה הוא אמר. אז השאלה היא, מה, אז זה מה שהיה שם באותה ישיבה. שהישיבה זה היה מקומה מקדמת דמה. אז מה, בגלל שקלקלו מסביב עד הישיבה תסתלק? לא. אבל אם אתה שואל את עצמך באיזה מקום כדאי להקים את הישיבה, אתה חשוב פעם על משהו אחר. כן, מה אתה אומר? איך שוברים? אז זה בדרך קניית הזהיריזות, כן? זה בפרקים ו', ז' וח'. במיוחד פרק ח', בדרך קניית הזריזות. זה מה שלמדנו בפרקים הקודמים. והנך רואה כי ראוי לזריזות להיות במדרגה אחר הזהירות. כי על הרוב יהיה האדם זריז, לא יהיה האדם זריז אם לא יהיה זהיר בתחילה. כלומר, כי אתה צריך להזדרז, אם אתה לא יודע מה הטוב ומה הרע, קשה לך לפתח זריזות כלפי הטוב, כיוון שאתה לא יודע איפה הוא. צריך קודם כל להגדיר אותו. זה הזהירות, אחר כך הזריזות. כי מי שלא ישים ליבו להיזהר במעשיו ולהתבונן בעבודה ובמשפטיה, שזוהי מידת הזהירות, כמו שכתבתי, כן, הגדרה של הזהירות, ההתבוננות בהגדרה של הטוב והרע, קשה שילבש אהבה וחמדה אליה והזדרז בתשוקה לפני בורו. כי הנה הוא עודנו תובע בתאוות הגופניות ורץ במרוצת הרגלו המרחיקו מכל זה. אמנם, אחר שכבר פקח עיניו לראות מעשיו ולהיזהר בה וחשב חשבון המצוות והעבירות כשזכרנו, נקל הוא לו שיסור מן הרע וישתוקק אל הטוב ויזרז בו. וזה פשוט. זהו.